טוב, ערב טוב. בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת חיי שרה. בסוף פרשה קודמת, אז אנחנו עדים לזה שהייתה עקדת יצחק, והסמיכות הזאת של והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, כלומר, הפטירה של שרה קשורה קשר הדוק לעקדת יצחק, כמו שהסברנו בשבוע שעבר. יש מדרש אחד שאומר שהיא הלכה מבאר שבע לקריאת ארבע, קריאת ארבע על שם ארבעת הענקים שהיו שם, כדי שיתצפתו ככה מלמעלה לראות אם רואים איפה נמצא אברהם ויצחק, ואז הוא מדווח לה, אני רואה הרגע שבדיוק אברהם עומד לשחוט את יצחק, ואז פרחה נשמתה מהבהלה. ויש מדרש אחר שאומר, הוא אומר לה אני רואה שאברהם עומד לשחוט את יצחק, נו, שחט אותו? הוא אמר לה לא. ואז פרחה נשמתה מהאכזבה שהעקדה לא הלכה בעצם עד הסוף, כי הייתה תקווה גדולה שבזה מתקנו בעצם את חטא אדם הראשון. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר זה לא למהר, אני בראתי עולם ל-6,000 שנה, בראתי לשית אלפינה ואלמה, ורק בסוף האלף השישי יהיה תיקון, אל תקצר לי את הדרך. אנחנו רק 2,000 שנה בערך, 2,100 שנה מבריאת העולם, אז אל תשלח אתך אל הנער. הייתה תקווה גם לאברהם, גם ליצחק וגם לשרה, שאם העקדה מושלמת, אז יש תיקון עולם. אם העולם מתוקן, אז אין יותר מוות. המוות הגיע בעקבות חטא אדם הראשון, ואז ממילא יש תחיית המתים, והכל בסדר. אז את העניין הזה עצרנו. מכל מה שאנחנו לומדים מכל הסיפור הזה, זה שבעקבות העקדה, שרה הולכת לעולמה בת 127 שנים. ואז אומרת לנו התורה שאחרי שאברהם סופד לשרה ובוכה עליה, כן? שימו לב רק שהמילה ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, יש שם כף זעירה, כף קטנה. ולמה כף קטנה? להגיד שצריך להתאבל על הנפטר, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת לבכות, אבל לא לבכות יותר מדי, כי כשבוכים יותר מדי, זה כבר גובל בעבודה זרה. איך? כי בעצם אתה אומר, אני לא מוכן לקבל את הדין שהקדוש ברוך הוא קבע. אז זה כפירה בהשם. לבכות ולהתאבל יותר מדי על המת, זה סוג של כפירה בהשם. אבל אם אני משלים ממה שהיה, כן, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, להתאבל כן, 3 ימים, 7 ימים, חודש, שנה, והזכרות. ולכן כל הרעיון הזה מקופל במילה ולבכותה עם כף קטנה. לבכות, לא יותר מדי. בסדר. ואז אברהם צריך לקנות קבר. למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שהוא נותן לו את כל ארץ כנען, אברהם אבינו לא בא לבני חת ואומר, חבר'ה, תקשיבו, הייתה לי התגלות, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי את כל ארץ כנען, אני, מאיפה שאני רוצה, אני קובר את ה... לא. אברהם אבינו מנומס, והוא הולך ומנהל מסע ומתן מאוד מאוד קשוח עם האפרון החיתי, עד שהוא קונה ממנו את מערת המכפלה, ב-400 שקל כסף עובר לסוחר. יפה. העניין, למה מערת המכפלה נקראת המכפלה? כי למה אני שואל את זה? תשימו לב, כשאברהם אבינו בא לאפרון, הוא כבר יודע על מה מדובר. הוא אומר לו, וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני, ופיגעו לי באפרון בן צוהר, תארגנו לי בבקשה פגישה עם אפרון בן צוהר, למה? ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו. איך אברהם יודע לקרוא למקום הזה מערת המכפלה? למה היא נקראת בעצם מערת המכפלה? אז רש"י נותן כאן שני פירושים. פירוש אחד הוא אומר, המכפלה, בית ועלייה על גביו. כלומר זה שני תאים בעצם, זה תאים כפולים, יש בית, חלל ומעליו עוד חלל נוסף. אבל רש"י לא מסתפק. מה? רש"י לא מסתפק בכך, הוא אומר לא, דבר אחר שכפולה בזוגות. זאת אומרת, או שמבינים את זה שזה בית ועלייה מעליו, או בית, חדר אחד וחדר פנימי יותר, ולכן זה כאילו חדרים כפולים. אבל רש"י לא סגור על הפירוש הזה. ואז הוא אומר פירוש אחר, מה הפירוש האחר? שכפולה בזוגות, מה הכוונה? אנחנו יודעים שבמערת המכפלה היו זוגות כפולים, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, וגם הראש של עשיו. טוב, כשנגיע לשם נדבר עליו גם כן. גם הראש של עשיו קבור שם במערת המכפלה. אז...
כמה
קומות? שלוש קומות? אז בית, אז מה שאומר רש"י, בית ועלייה, או בא או חדר בתוך חדר, כן? העניין הוא, מה? יש כניסה ומפלס תחתון יותר, וזה באמת המציאות. המציאות שיש כניסה, אולם אחד גדול, ששם קבורים האבות, ובמפלס תחתון יותר קבורים אדם וחווה.
שלוש קומות.
לא, שתי קומות, למה? נכנס כמו אחד, יש ירידה כלפי מטה למפלס התחתון, ששם אדם וחווה. יש עדויות לזה, אפשר לראות ביוטיוב וכו' וכו'. בכל אופן, מה הבעיה שלי כאן? איך אתה יכול בפרשת חיי שרה לקרוא למערת המכפלה, כיוון שהיא כפולה בזוגות, שלמעשה הזוג היחידי שקבור שם בינתיים זה אדם וחווה? אפילו אברהם עוד לא קבור שם, ורק עכשיו הוא הולך לקבור את שרה. אז אי אפשר לקרוא לה המכפלה בגלל שהיא כפולה בזוגות. בסוף חומש בראשית, אחרי שאנחנו יודעים שנקברו שם ארבע זוגות, אתה תקרא לה מערת המכפלה. שאלה מובנת, נכון? זה... מה? כן, או. עכשיו, איך בכלל אברהם אבינו יודע מה יש שם בפנים, שהוא נלחם על המערה הזאת שהוא רוצה לקנות אותה? אז כדי להבין את זה, אנחנו חייבים ללכת לסיפור בתחילת פרשת וירא. שם כתוב, נכון, בדיוק, שם כתוב, כשהמלאכים באו לאברהם, ואל הבקר רץ אברהם. הביטוי בעברית הוא קצת קשה. מה זאת אומרת ואל הבקר רץ אברהם? מה הבעיה? אתה הולך למכלאה, פותח את השער, מוציא משם את הפרה או את השור ושוחט אותו. מה הבעיה? אלא מה? מלמד, המדרש אומר, מלמד שהבקר הזה ברח לו לאברהם, ואברהם רדף אחריו, ובעצם הוא הוליך אותו עד לפתח של מערה, המשיך ללכת אחריו, והוא הריח ריח מאוד מאוד מיוחד, נכנס לאולם הפנימי, וראה שם את אדם וחווה קבורים, נר לבראשותיהם, ואז הוא הבין שיש פה ערך גדול מאוד שצריך להילחם עליו. מזה הוא ידע את הטיב של המערה. אבל עדיין איך אתה קורא למכפלה, משום שהיא כפולה בזוגות. קשה. גם הפירוש הזה של בית ועלייה, נגיד שזה קומה מעל קומה, כן? אז זה עדיין לא שתי קומות, בית ועלייה. זה לא כמו שני בתים. כן, או חדר בתוך חדר, זה עדיין לא כפולה של אותו דבר. לכן רש"י נותן את שתי הפירושים. אבל אני הייתי רוצה ללכת לפירוש פנימי יותר, שבעצם מה? אז זהו, שמתקשר לעניין, לרעיון של שער גן עדן. למה בעצם אדם וחווה קבורים במערת המכפלה? כי למעשה כאשר אדם גורש מגן עדן, אז הוא לא התרחק. הוא כל הזמן נשאר קרוב לשער של גן עדן. רק הוא לא יכול להיכנס חזרה, כי השם שם שם את הקרובים ותלת החרב המתהפכת. אי אפשר היה להיכנס חזרה לגן עדן. אתה לא יכול להיכנס גוף ונשמה לגן עדן, כי החרב הייתה חותכת אותך. אז מה? רק במצב צבירה של נשמה אפשר לעבור דרך השער הזה. אז אדם לא רצה להתרחק, ולכן לקראת הפטירה שלו, הוא בעצם קרא לעצמו קבר, סמוך מאוד לשער גן עדן. משם המסורת, וזה גם מופיע בזוהר, שכל אדם מישראל שהולך לעולמו, נשמתו יוצאת, לא משנה אם זה בנתניה, ירושלים, תל אביב, ברמת הגולן, או בחוץ לארץ, הנשמה יוצאת, עוברת דרך מערת המכפלה, עוברת דרך שער גן עדן, ומשם לאן שהיא צריכה להגיע. אחרי שקוברים אותו, ודאי. אחרי שקוברים אותו, בוודאי. בוודאי, אחרי שקוברים אותו, נשמתו יוצאת, ואז כל עוד שהוא לא נקבר, אז הנשמה תלויה וכו'. טוב, לא ניכנס לעניין הזה עכשיו. בכל אופן, אז אנחנו מבינים שהמערת המכפלה היא בעצם השער לגן עדן. הביטוי הזה בזוהר, כן, למה, אז הוא אומר ככה, למה מערת המכפלה דהתחבר עילאה ותתאה? זאת אומרת, זה מקום החיבור בין העולם העליון לעולם התחתון שלנו. זה נקודת החיבור שבין העולמות העליונים לעולמות שלנו. וגם הזוהר מציין, אדם הראשון התקבר תמן, דמקרבה לאתר בגן עדן. הוא רצה להיות קרוב לגן עדן. עכשיו השאלה המעניינת היא, איך מה שאמרתי עכשיו ומה שהזוהר אומר קשור למילה מכפלה? איך זה קשור? אנחנו הבנו עד עכשיו שמכפלה זה כפולה, זה כפול, או כפול בזוגות, או כפול בשני בתים. יש בכלל דעה שאומרת במדרש, פירוש אחר, כיוון שאדם הראשון, אתם יודעים מה היה הגובה של אדם הראשון בפטירה שלו? יפה מאוד, מאיפה, לא 50 אמה, אלא 100 אמה. אדם הראשון היה ענק שבענקים. ברגע שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא נתן עליו כפה, כן, פסוק בתהילים, ותשת עליי כפיך, כפיך זה הכף שלך, אבל כף בגימטריה זה 100, נכון? כף זה 20 ופי זה 80, יחד זה 100, השם נתן לו כביכול מכה עם הכף, וצמצם אותו לכף, ל-100, ל-100 אמה. אז איך עכשיו אתה יכול לקבור אותו במערת המכפלה? אז קיפל אותו לשניים וקבר אותו. אז עכשיו אני אומר, אם זה נכון, אז לא צריך לקרוא לזה מערת המכפלה, אלא מערת המקפלה. מלשון לקפל, לא מלשון להכפיל. אבל אנחנו רואים שקוראים לזה מערת המכפלה. נחזור רגע לשאלה הקודמת. הבנתם, כן, יותר. יותר, המדרש אומר שהקרסול שלו היה מכסה את גלגל חמה. טוב, צריך להבין גם את הביטויים האלה, כן, זה לא, מה? כן, זה מסכת ברכות, נכון מאוד. בקיצור, אז לא מערת המקפלה, זה מערת המכפלה. ואני אומר איך הזוהר, הרעיון של הזוהר, שזה בעצם השער לגן עדן, מסתדר עם המילה מכפלה. ותראו כמה שיפה השפה העברית ולשון הקודש שלנו. כשאני הולך לחיית, ואני אומר לו בבקשה, תעשה לי מנג'ט. מה זה מנג'ט? איך קוראים לזה בעברית? איך קוראים לזה שאני רוצה שהוא יעשה לי? מכפלת, יפה מאוד, מכפלת. המילה מכפלת בעברית זה כשאני לוקח בד אחד, ואני לוקח עוד בד שני, כן? ואני שם אותם אחד על השני ככה, ואני תופר באמצע. הקו הזה שעשיתי באמצע בין שני הבדים האלה, זה נקרא מכפלת. למה בעברית זה נקרא מכפלת? כי אני בעצם כפלתי את הבד הזה על הבד הזה ותפרתי אותם ביחד. בעברית יותר פשוטה, מכפלת זה תפר. התפר, כמו שאנחנו מכירים, קו התפר. מה זה קו התפר? זה הקו שמחבר בין שני מקומות. אז אנחנו מבינים עכשיו שמערת המכפלה נקראת ככה, כי היא בעצם קו התפר בין העולם הזה לעולם הבא. יש שם גם מזה וגם מזה. ולכן כשאדם הראשון, כשאברהם אבינו נכנס למערת המכפלה, מה הוא רואה? הוא רואה את אדם הראשון כמו שהוא, כן? במצב של שינה לא שינה, הוא לא מת לגמרי, ויש שם נר דלוק לראשו, והעדויות שניסו להביא משם לא יצאו בשלום, כי יש שם אנרגיה רוחנית מאוד 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 גבוהה, כי מצד אחד זה לא העולם הבא, מצד שני זה לא העולם הזה, זה משהו באמצע. זה בדיוק המעבר שבין העולם הזה לעולם הבא, ולכן הוא נקרא מכפלה. מלשון מכפלת, מלשון קו התפר שמחבר את שתי העולמות. יש לנו עוד רעיון אחד? אוקיי. עוד רעיון אחד, שהייתי רוצה שכן נוציא מההקדמה הזאת של הפרשה, שימו לב איזה מסע ומתן קשוח, האפרון ואברהם אבינו מנהלים ביניהם. ממצב שהאפרון אומר, מה הבעיה? קח מתנה הכל. קח את זה חופשי, אני את מתך כבור, אפילו בלי כסף. הוא אומר לו, לא, אני רוצה לשלם. עכשיו, במצב נורמלי, אם המוכר, אתם מקשיבים, אם המוכר מוכן לקבל כלום, והכל אומר, אני רוצה לשלם בכל זאת, הייתי מצפה שהמוכר יגיד, אוקיי, אתה יודע מה, תן לי משהו סמלי ונגמור. מה הוא רוצה ממנו? 400 שקל כסף, לא רק זה, עובר לסוחר. כאילו, המטבע הכי... אפילו יותר מביטקון, כן? המטבע הכי חזק שהיה בעולם הקדום, 400 שקל כסף עובר לסוחר. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? אבל פה חכמים לימדו אותנו כלל מאוד מאוד יפה. הוא אומר, אמור מעט ועשה הרבה. אדם נורמלי אומר קצת ועושה הרבה. למשל, מי זה היה? אברהם אבינו. אברהם אבינו כשבאו המלאכים, מה אמר להם? וקח פת לחם, כן? ותאכלו ואחר תעבור. כלומר, הוא מציע להם איזה סנדוויץ'. אחרי שהם אמרו כן, עשה להם שלוש לשונות של חרדל וכולי וכולי וכולי. זה אברהם אבינו, אמר מעט, אבל עשה הרבה. העפרון הוא בדיוק ההפך. הוא אמר הרבה, אין בעיה, חינם, קח את זה עליי, אין בעיה. אבל כשהגיע לביצוע, כן, אמר הרבה ועשה מעט. במה הוא עשה מעט? שהוא היה מעט לארג' והיה מאוד גרידי, ולכן הוא דרש 400 שקל עובר לסוחר. העפרון משלם על זה מחיר בתורה. לכל דבר יש מחיר. מה המחיר שהוא משלם? שימו לב. כשאתם תעיינו טוב טוב בפרשת וירא, אתם תראו שכל הזמן המילה עפרון כתובה, עין, פי, רש, וו, נון. מלא מלא. כל הפסוקים, עפרון, עין, פי, רש, וו, נון. יש רק מקום אחד שזה כתוב בלי וו. איפה? בפסוק שהוא משלם לו. בפסוק שהוא משלם לו, אז כתוב, וישקול, ועפרון הכל עם וו, ואז בסוף כתוב, וישמע אברהם אל עפרון, עדיין עם וו, וישקול אברהם לעפרן. אנחנו אומרים עפרון, אבל זה חסר וו. את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עבר לסוחר. כיוון שהוא אמר הרבה ועשה מעט, המעיטו מהשם שלו את הוו. מה קיבלנו? מה הרווחנו מזה? כמה זה העפרן בלי וו בגימטריה? עין זה 70, פי זה 80, כמה ביחד? 150, רש זה 200, 350, ונון 50, כמה ביחד? 400. אין בעיה, קיבלת את ה-400 שקל כסף שלך, אבל עכשיו נענשת שבתורה יחסירו עוד אחת מהשם שלך. וזה המקום היחידי, הכל כתוב העפרון עם וו, ודווקא פה עפרן, לומר לך, כי עפר אתה ואל עפרת שוב. גם השם שלו הוא מאוד מאוד חומרני, העפרון מתעסק בעפר, בחומרנות, אז העפר הזה אל עפרת שוב, אפילו את הוו לקחו ממנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן כשהוא אומר, ההצעה הגדולה ברוך זכות ישראל, לפיכך רבה להם תורם שמר אדוני, חפץ סימן צדקו, הגדיל תורה ביעדי.